עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, שלום.
שלום, בוקר אור.
שלום וברכה, בוקר טוב. היית עד לא מזמן שר החוץ, זה האמת. ואם היית כרגע כשר החוץ, בטח היית עובד 24-6 לנסות להילחם במה שקורה עם בית הדין בהאג.
בכלל, באווירה הבינלאומית, אולי תספר לנו באמת כשר חוץ, תן לנו את זה הסבר.
אתה חושב קודם כל שהשר קץ גם מתפקד כמו שצריך?
אני חושב שיש לנו מערכה בינלאומית לצד המערכה הצבאית מאוד חשובה, מאוד מאוד משמעותית. אנחנו ראינו את ההחלטה של בית הדין, גם הפלילי בהגלול למצוא של בית הדין, של התובע, שזה צריך להיות עיוור או אנטישמי, לבוא ולהשוות בין המחבלים, אלו שתקפו, לבין אלו שפועלים להגן על עצמם. זה רוח גבית לטרור. ראינו את את ההצהרה אתמול של שלוש מדינות שרוצות להכיר במדינה פלסטינית. אגב, זה בדיוק אותן מדינות ואחרות שאמרו לנו שעזה תהפוך להיות סינגפור. במקום סינגפור, קיבלנו חמאסטן. ואחרי שהניסוי בעזה נכשל, הם רוצים שנחזור על הניסוי רק ביותר גדול, גם ביהודה ושומרון. ואותן מדינות שמציעות לנו לא שקלו, לא חשבו ולא הציעו אפילו לפתוח את השערים שלנו בפני פליטים פלסטינים. הרי כן. עכשיו ייקח מספר שנים לשקם את הרצועה, באמת אם הם כל כך דואגים להם, כפי שהם עשו במקומות אחרים, יבואו ויפתחו, אז הם אומרים לא, זה יהיה לידכם. אנחנו לא נבוא ונסכן את ביטחון מדינת ישראל, לא בהקמת מדינה פלסטינית, וגם בית הדין הפלילי בהאג לא ירפא את ידינו. במיוחד ראינו אתמול את הסרטון הקשה מאוד, הקשה מאוד עם התצפיתניות, עם בני שטן, שהיו מולם, וזה צריך להוביל לדבר אחד, להמשיך במלחמה עד ההכרעה.
יכול להיות שאנחנו, אבל בהסברה באמת קצת פחות. אתה רואה שבתחילת המלחמה כולם היו איתנו, כי הסרטונים כמו אתמול רצו בכל מקום. עכשיו, אפילו אצלנו, שים לב, אצלנו תראה את המפגינים, לא נבקר אותם עכשיו, אבל אצלנו שוכחים. אז אולי בגלל זה גם העולם שוכח ומצדיק את אותה.
קודם כל, מאמצי הסברה הם מאמצים שצריכים להימשך כל הזמן. אני בשלושה חודשים הראשונים למלחמה כיהנתי כשר החוץ, הבאנו רכבת אווירית בינלאומית חסרת תקדים עם עשרות מנהיגים ושרי חוץ. הייתי איתם פעמיים, שלוש פעמים ביום, בשטח עצמו, בעוטף עזה, בקיבוצים, במושבים, באופקים, בערים עצמם, ובהחלט צריך להמשיך בזה. צריך, אני אגב הייתי מציע גם להפיץ את עכשיו על רקע גם האירועים ובכלל לא רק את הסרטון של התצפיתניות אלא חלקים נוספים מסרטון, מה שמכונה סרטון הזוועות של 47 דקות להפיץ חלקים נוספים ממנו.
ואז באמת יכול להיות שדעת העולם הכללית איכשהו היה אפילו התובע אולי היה משנה את דעתו, לא?
אני יכול לומר לך שאין שום הסבר הגיוני למה שעשה התובע. ויכול להיות שאולי גם יש מדינות תומכות טרור שהתערבו מולו דברים שבאמת לא ניתן להסביר איך אותם מחבלים, רוצחים, שפלים שאנסו, רצחו ילדים, מחזיקים עכשיו בזמן שאנחנו מדברים, מחזיקים בתינוק בן שנה ובקשישים מעל גיל 80, הם נמצאים באותה משוואה עם זאת שמגנה על עצמה מפני אותו ארגון טרור שאגב, יותר מ-50 מדינות בעולם ומרבית מדינות אירופה הכירו בו כארגון טרור.
כן. תגיד, כשאתה מסתכל על המצב הפוליטי, אתה רואה את האיומים של גנץ, אגב, תוך חילול שבת, הוא עשה את זה בשבוע שעבר, בשבת, אבל הוא מצב לנתניהו אולטימטום, אתה חושב שהממשלה הזאת יכולה להתערער, הקואליציה של ה-64 תתפרק אם הוא יעזוב, או שתוכלו להמשיך בממשלה כרגיל?
אנחנו מתכוונים להמשיך, אבל אני חושב שמה שאנחנו מצפים, שגנץ שחבר בקבינט המלחמה, במקום לתת אולטימטים לנתניהו, היה עולה ונותן אולטימטים לחזבאללה. בתור שר ביטחון לשעבר, בתור חבר בקבינט, אם לא תפסיקו את הירי, נעשה את הפעולה העצמאית בלבנון. הייתי מצפה שיהיה אולטימטים, אם לא תשחררו את החטופים, נגביר את הלחץ הצבאי. זה האולטימטים, לכן כל מסיבת העיתונאים של גנץ, הייתה בעיקרה מסיבת עיתונאים פוליטית, לא שום דבר מעבר לזה, כי כל הדברים שהוא אמר שם, אני חושב שאפשר להסכים למרבית הדברים, להחזיר את החטופים, יש מישהו שלא רוצה להחזיר אותם, להחזיר את התושבים לצפון, יש מישהו שלא רוצה להחזיר אותם, הוא אגב בקבינט המלחמה, ויועיל בטובו לקדם את הדברים, ולקדם את הנושאים, ולקדם את ההחלטות, יחד עם ראש הממשלה והגורמים הנוספים. לכן זאת הייתה מסיבת עיתונאים פוליטית, על רקע ההיחלשות שלו בסקרים, והניסיון שלו לצאת מהממשלה באופן לא ממלכתי. אני יכול לומר לך, למרות שיש חילוקי דעות עם צדדים כאלה ואחרים, בעת הזאת נכון שתהיה ממשלת אחדות, כי אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים עם הרבה אתגרים, אבל גם אם הוא יפרוש, אנחנו מתכוונים להמשיך.
אם הוא יפרוש, אתה חושב שצריך להכניס במקומו גורמים אחרים, גדעון סער, ליברמן אולי, שמוכנים להיכנס?
ליברמן אמר שהוא לא רוצה, אגב.
לא, אבל הוא אמר אם יתנו לו קבינט המצומצם, הוא מסכים?
אני בעת הזאת קורא לכל המפלגות הציוניות להיכנס לממשלה. בעת הזאת שאנחנו נלחמים מול בני עוולה, בעת הזאת...
למפלגת העבודה, אתה גם קורא מפלגה ציונית?
אני חושב שמפלגת העבודה, למרות שיש לי מחלוקות ופערים מאוד גדולים, כן, היא מפלגה ציונית.
איך היא מפלגה ציונית אם היא לא הסכימה לחתום על המכתב שאתה וכולם, 106 חברי כנסת כן חתמו, מפלגת העבודה לא רוצים לחתום, זה מפלגה ציונית?
תראה, אני יכול לומר לך שהם עובדה שהם הולכים ונעלמים, וכבר אני מעריך שהפעם הם ירדו לארבעה מנדטים, וכנראה שבפעם הבאה כבר לא יהיה כזה דבר מפלגת העבודה. וזאת היא הדרך, אגב, שהם הובילו, וזאת היא הדרך נגד האופי של המדינה כמדינה יהודית. לבוא ו... אני מזכיר לך, כפי שאתה ציינת גם את המכתב הזה ודברים נוספים. ובסופו של דבר, הציבור רוצה מדינה חזקה, הוא רוצה כן אופי יהודי של המדינה, אופי מסורתי של המדינה. ולכן גם כל ההתבטאות המטריסות שלהם באות לידי ביטוי בזה שהם כבר לא רלוונטיים מבחינת ציבורית.
ברשותך, כבוד השר, מאזינים פשוט מסמסים לי תוך כדי, שדווקא כשאני מדבר איתך ואתה מכהן גם כשר האנרגיה, יש אנשים שעדיין לחוצים מהתרחיש העלתה המדובר. אתה, מה אתה יכול להגיד לציבור על זה?
אני אומר שאין מקום להיות בפאניקה. אנחנו עושים את כל הבדיקות המקצועיות, ועשינו תרגילי מלחמה ונערכנו. והגדלנו את מלאי החירום, את הפחם, אנחנו מייצרים אנרגיות מגז, מפחם, מתחנות, מאנרגיה סולארית, מאנרגיית רוח, כלומר יש לנו מגוון מקורות אנרגיה.
אז אתה במילים ברורות אומר להם זה לא יקרה? אתה אומר פה עכשיו לי ולכולם, חבר'ה זה לא יקרה.
אני, קודם כל, אני אומר שאין מקום לפאניקה, אני לא בשעננות, אבל גם אין מקום בפאניקה, צריך לפעול במקצועית, אתה יודע, שאלו אותי, באחת המקומות, אם אני רכשתי גנרטור, אז הנה, אני אומר אצלכם, לא רכשתי גנרטור, אין לי אחות מיוחדת, יש בהחלט...
זה מרגיע, אני חייב להגיד, שאם שר האנרגיה אומר בקולו, אני לא רכשתי גנרטור, אני חושב שזה יכול להרגיע את רוב האזרחים פה.
אני לא רכשתי, צריך להישמע להוראות פיקוד העורף, דברים בסיסיים, פנס, סוללות, לא דבר מעבר לזה.
תגיד רגע, אם אנחנו מדברים על חשמל, מה עם יוקר המחיה? המחיר שלו, אולי תעשה איזה... תבוא, תצא לציבור, תגיד, אנחנו נלחמים ביוקר המחיה, אפילו בחשמל. שיהיה פעם מורה, שיהיה הוזלה במחיר של החשמל, מה יש?
אז הנה אני מבקש, תרשום בבקשה, אתה וגם המאזינים לפניכם, את התאריך הבא, ה-25 לשביעי, זה בדיוק עוד חודשיים ושלושה ימים, עוד 60 יום, אנחנו פותחים את שוק החשמל לתחרות. אתם תוכלו להזמין חשמל מעוד 8 ספקים שונים מעבר לחברת חשמל. ותוכלו לקבל הנחה מיידית. בהחלט, אתם תוכלו לקבל הנחה מיידית של בין 5% ל-20% מחשבון החשמל, מדובר בחיסכון של מאות ואף אלפי שקלים.
וכל אחד יוכל לעבור, איך זה יעבוד? כל אחד יוכל לעבור, כמו בפלאפונים, יוכל לעבור חברה?
ממש כך, בדיוק כמו מהפכת הסלולר, יש עוד 8. תתקשר, זה נותן לך 6%.
איתי, אני לא ידעתי איך זה נעלם ממני, וטוב שעלית אפילו, לא רק בשביל זה, זה מהפכה בתחום הזה. אם עד היום היינו רק עם...
סופר מהפכה, ואני רוצה לחדד עוד משהו למאזינים. השירות ימשיך להיות מחברת חשמל. כלומר, אם ארון החשמל יהיה תקול, או יהיה נפילה של קו מתח ברחוב או משהו כזה, עדיין תוכלו להתקשר ל-103. פשוט דבר אחד, אתם חוסכים כסף. עשו שיחת טלפון, פחות מ-10 דקות, תעברו לחברה אחרת, ותוכלו לבוא ולחסוך כסף. אני בטוח שלכל המאזינים, במיוחד בימים האלו, יש שימושים אחרים לעשות בכסף.
אני אגיד לך את האמת, כל שקל פה, אתה הולך היום מתדלק, אתה שם את אותו כסף, הרבה פחות ליטרים. תקשיב, זה...
נכון. אז אני שמח שאני שברתי את המונופול הזה, והנה זה נפתח לתחרות אחרי 76 שנה. תעשו, תנצלו, תחסכו כסף. אני גם פועל לבלום את עליית מחיר המים. רצו ברשות המים להעלות את מחיר המים ב-7.7%. אני התנגדתי לזה. רצו ב-5%, גם לזה התנגדתי. רוצים להעלות ב-3%, גם לזה אני מתנגד. זה מוצרים בסיסיים שאני מתכוון שהם יהיו במחיר הוגן, וכפי שאמרתי, או לשמור על רמתם או להוזיל אותם, כפי שאני עושה בחשמל.
כן. טוב, אני חייב עוד מילה איתך על סעודיה, נורמליזציה. אנחנו רואים את העיסוק האמריקאי הולך וגובר על זה, כולל המעורבות כאן בתוך ישראל, כולל אפילו פגישות עם אנשים שהם פחות פוליטיים, אם זה רבנים, אם זה אריה דרי ואחרים. מה אתה חושב? לאן אנחנו הולכים בנושא הזה? או שכל עוד המלחמה נמצאת כאן איתנו, וככל הנראה גם לא הולכת מפה בימים הקרובים, אז אין סיכוי כרגע.
קודם כל, בהחלט יש סיכוי לשלום עם סעודיה. סעודיה מאוד רוצה את זה, כי רוצה לקבל מארצות הברית, ברית הקנה כנגד איראן. ארצות הברית רוצה את זה, כי לביידן יש בחירות בנובמבר, ורוצה להגיע עם סג. גם ישראל אגב רוצה, אבל מנסים להציב תנאי של מדינה פלסטינית, ואני יכול לומר לך, זה לא הדבר הכי חשוב לסעודים, אבל אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, ואם אני צריך לבחור בין לוותר על השלום, או ביטחון מדינת ישראל, אז אני בוחר בביטחון מדינת ישראל. אנחנו לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית, לא בשתיקה ולא בקריצה, ולא לתת למישהו אחר אשליה. ולכן אם אני שם את השלום עם סעודיה או מדינה פלסטינית, אז אני לצורך העניין מוותר על הדוחה את השלום עם סעודיה בעת הזאת, כי אנחנו לא נסכים למדינה, ובעתיד נוכל להביא שלום עם סעודיה גם ללא מדינה פלסטינית. כפי שאגב עשינו בעבר, עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם מרוקו. הביטחון לסיום, שלנו הוא מעל הכל.
לסיום, איזה תפקיד אתה יותר אוהב או מתחבר? שר האנרגיה או שר החוץ?
תדעים, אני חייב לומר לכם, אני אדם מאמין. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי במהלך הכנסת הנוכחית גם להיות בתפקיד שר החוץ. באמת עשינו שם הישגים מאוד גדולים, חיזק את מעמדה של ירושלים, הבאנו 4 שגרירויות, שתרבי זאת לארצות הברית, עשו אותם עם פולט, הבאנו 2 מדינות שפתחה. וגם כאן להתעסק גם בנושא של האנרגיה, גם לבוא ו... איך אני אומר? להילחם גם בנושא הזה של החשמל.
אתה אומר, על זה נאמר, מזה ומזה אל תנח ידך.
נכון, ולכן אני זכיתי, אני אדם מאמין. מה שנקרא, יצא לטובה.
שר האנרגיה, אלי כהן מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם.